אז כן, התחלנו לדבר מזה. היחידים הנספים ולא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, גם זה יש בה ממידת את הזמיר. יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. מה זאת אומרת מידת צדיקים, מיתת צדיקים מחפרת? הכפרה באופן כללי צריך להבין היא התגברות שטף החיים ממקורם, אחרי שבמהלך החיים נוצר איזה עיוות של נטיית חיים סוטה מהאופי הישר, מהאופי הנשמתי, מהאופי האידיאלי כאשר בראו האלוקים. וכתוצאה מאיזה רצון זועם, אז מתפרץ העיוות האישיותי בצורה של האבון. כנגד זה תבוא הכפרה. הכפרה היא התגברות זרם החיים על פי יושו, על פי טבעו, על פי תכונתו הנשמתי, מהמקור הפנימי הנשמתי, ששם יד העיוות עדיין לא פועלת, לא הגיעה. הנה תבוא הזרימה בצורתה המקורית, בכוונתה המקורית, והיא תתה את אפיק הרצון אל התוואי הישר שלו, אל התוואי האידיאלי שלו, אל התוואי הרצוי שלו, אל התוואי הלכתחילי שלו. ובזאת ישנו כמו כופר, במשמעות של תמורה, המרת העניין. ממירים פה את הרצון מזרימתו האחת, מאפיקו האחת, אל אפיקו האחר. וגם כמו כפורת, כי כאשר הנטייה הנפשית זורמת שלא בהתאם לתוואי האידיאלי הרצון, אז ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים מעליהם ייכשלו בם, כי המהלך המעוות של הנפש בהכרח יוצר חיכוך עם אופי החיים, וזה בעצמו הכישלון. המבשר, זאת אומרת, העיוות הנפשי הוא מבשר הרבה אי-נעימויות, שלא לדבר על אי-נעימויות פנימיות, הן יכולות לגרום גם אי-נעימויות חיצוניות בחיים. וכתוצאה מההתיישרות אל האידיאל, אז שטף הזעם האלוהי, שהוא עצם החיכוך שיצרה הנפש עם מהלך החיים הכללי, הוא בעצמו מתהפך להיות לזרם חיים נעים וטוב. וישנה פה בבחינת כפורת מכסה והגנה בפני שטף הזעם. זה עניין הכפרה, ככה מסביר את זה בעולת ראייה, רק אמרתי לכם את זה בעל פה. ישנה כפרה על אבון פרטי, ישנה כפרה על העולם, מהלך החיים, החברה, התרבות, האדם, המציאות כולה, היא זורמת בנטיותיה שלא על פי אפיק הזרימה האידיאלי של אשד החיים המקורי. הכפרה לעולם היא הגברת שורש החיים בזרימתו המקורית ועשיית רישומו על כל ערכי העולם, על כל ערכי המציאות, על כל מערכי החיים, הרגשות, התרבות, הנטיות, שהם כולם נעשים בזאת תואמים יותר, כי זרם החיים המקורי מיישר את שטף החיים אל התוואי על כתחילי שלהם. מיטת צדיקים חפרת. למה? כי הצדיק, מיטת הצדיק היא בבחינת סוד הקורבן, שעניין הקורבן הוא שחרור מהלך החיים הבהמי, הגס, שכל עוד הכוח הנפשי הוא מרוכז בגבייה הבהמית, החיים לא יכולים להיות מוטים או מגויסים לשום מטרה אידיאלית, מוסרית או שכלית, כי בחיי הבהמה אין נטיות כאלה, יש לה רק נטייה להתקיים ולהתרבות. ובמה שמשחררים את אנרגיית החיים הזאת מריקומה בגוף הזה, מתוך כוונה תאורה של הכהן המקריב, אז עולה זרם החיים מהתפלגותו מהמגמה הכללית של כל היש והשתקעותו באותה פינה שמאבדת בעצם צורתה את האופי המגמתי, את האופי האידיאלי, את האופי התכליתי, את האופי השכלי, את האופי המוסרי שיש במגמת החיים הכללית. והנה שוב נצררת החיות הפרטית הזאת הבהמית בצרור החיים הכללי, בקשר החיים הכללי, באידיאל החיים המגמתי, והאידיאל המגמתי מקבל פולס נוסף, דחף נוסף, אנרגיית חיים נוספת שדוחפת אותו, משתלבת בתוואי הזרימה שלו ודוחפת אותו בכוח מחודש אל כיוונו. ובזאת עצמות חיי הקורבן מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל רחב ומובנם, כי צרור החיים הכללי מחיית הכל. נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו. הבעיה כולה היא אינה אלא חיות נשמתית אחת, שכשהיא מתחזקת במגמתה, כל מה שהיא מחיה אותו מתחזק בתארתה, בעניינה. אמנם אין לנו קורבנות אדם, כי אין טעם לשלול מהאדם את חיי חיותו, כי הוא יכול להקריב את עצמו לא במה שהוא מת, להפך, הוא יכול לקרב את עצמו אל הצדדים האידיאליים ולהצרר בצרור החיים דווקא במה שהוא חי. אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אל מי שממית עצמו באוהלה של תורה. כשהוא ממית את הצדדים הבהמיים, הקטנים, הגסים, הפרטיים, העצבניים, הגאוותניים, האגואיסטיים, הוא ממית את הצדדים האלה במה שהוא מגייס אותם אל המגמה השכלית, המוסרית, האידיאלית, בזאת, זהו סוד הקורבן. אז אין שום עניין, שהוא ימות. על כל פנים, אנחנו שרוצים להקריב בן אדם, אנחנו שולחים אותו לבית המדרש. וכל בן אדם יקריב את עצמו על אותו מזבח, שהמזבח הנשמתי של האומה, שאש תמיד הוקד על המזבח לא תכבה, התביעה של אשת המית, של הרצון האידיאלי, היא עליה, אתה מוזמן לסבוח את כל יצריך ואת כל שטויותיך, ובזאת אתה עולה תמימה. ומכל מקום, יש מציאות שבה גם הצדיק, שכל ימיו הוא מקריב את עצמו לפני השם, אדם כי יקריב מכם, קורבן להשם, מכל מקום, במציאות מותו וחסה במותו צדיק. הצדיק, עם כל מה שהוא כל הזמן עסוק בשחרור רוחו מכל השיבודים הפרטיים, מכל הגסויות הקטנות, מכל המחשבות הזמניות והחולפות אל המגמות הכלליות, הקדושות, הנצחיות, שם מרכז הכובד של אישיותו. מכל מקום, כל עוד הוא חי חיי גוף, אז עם כל היתרון שיש בזה, שבזאת הוא יכול לאבד את כל כוחות גופו, נפשו, אל המטרה האידיאלית, יש בו צד בהמי. ואין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. בעצם מציאותו הגופנית, עם כל יתרונה, יש בה צדדי חיסרון. ובמותו, יש צד שגם הוא משתחרר מהמציאות הקונקרטית של דלת האמות שבו הוא יכול לפעול, ממסגרת החיים וההיסטוריה המצומצמות, שזה חוג חייו, שעד כמה שהוא יכול להיות רחב, הוא לעולם יישאר מצומצם. כל פנים הוא לא יהיה רחב כמו היקף החוג של צרור החיים הכללי, של נשמת החיים של כל היש. וכשהוא נצרר בצרור החיים, כשהוא נאסף אל עמו, נאסף אל אבותיו, הוא מוצא את מנוחתו הנכונה על כנפי השכינה, כלומר על כוח החיים המתעלה של כנסת ישראל, על כוח החיים האידיאלי המופיע באומה בכללות כל דורותיה, שזה נקרא השכינה, וכנפי השכינה הצד ההולך ומתרומם כל הזמן. וכשהוא נצרר בזה, הוא קשור בזה, הוא חלק מזה, הלא בזאת האידיאל השכינתי, החיות האלוקית, המחיה את כל היש, מתחזקת, מתעדנת באותו אנרגיית חיים, באותו אופי חיים ייחודי לאותו צדיק. זוהי מיתת צדיקים המחפרת, זוהי כפרת מיתת הצדיקים. היחידים הנספים בלא משפט, שבשטף המלחמה הם לא צדיקים, הם גם לא רשעים. כמו שדיברנו בפעם הקודמת, הם פה, אנחנו עכשיו דנים במקרה, ובמלחמה נספה מישהו בלא משפט פרטי. כי אז ההיגיון של מיתת הצדיקים המחפרת תקף גם ביחס למקרה שלו. וגם הוא בבחינת צדיק שמיתתו מחפרת. על אף שהוא לא כל כך צדיק, אבל לענייננו עכשיו הוא צדיק. על כל פנים, את יסוד האידיאל של החיים, המציאות מתעדנת. כוח החיים השורשי מתחזק בשטיפתו. ועל כן לא נתפלא אם יבוא אחר כך משפט, ואחר כך, כתום המלחמה, נתחדש העולם ברוח חדש. כי זרם החיים שוטף פה ממקורו היותר מקורי כתוצאה מזה. כי עולים הם למעלה בשורש החיים, בעיקרון המצמיח את החיים, באידיאל המחולל את החיים. זה נקרא לעלות למעלה, זאת אומרת להתקלל, להתאים עם המגמה הכללית, ועצמות חייהם ועצם חייהם, לא המקרים הפרטיים החיצוניים של החיים, אלא עצם תכונת החיים, מביא ערך כללי, כל עוד הוא בחיי חיותו, בחיי גופו, הוא לא, זאת אומרת, הצדדים הטבעיים של חייו, אז הם מביאים טוב, לאו דווקא לכלל, לפרט, אני יודע, לעצמו, למשפחתו, אולי לחברתו, אולי ל... ככל שהוא צדיק יותר גדול, אז זה נחינמי, אז כל דבר הוא זז בשם כל ישראל אצלו. אז הוא באמת כללי כל הזמן. אבל מכל מקום, מדי פעם, גם הצדיקים, הם שוכחים להיות כללי. כי לכל צדיק יש לו רגעי חולשה. על כל פנים, בעצמות חייהם, עצם התכונה הנשמתית, עם כוחותיה שעד עתה היו מרוכזים בעסקים הארציים, עכשיו זה מביא ערך, סדר, משמעות, תוכן, כללי, לטובה ולברכה, לאו דווקא אל משהו קונקרטי, אלא אל כלל בעניין העולם, בכל ערכיו ומובניו. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. טוב, אז כבר דיברנו על רגלי משיח האלה. המגמה המשיחית, התוכן המשיחי, הוא התוכן הגואל, הוא התוכן המוציא את נשמת העולם מן הכוח אל הפועל, כמו שכבר דיברנו. רגלי משיח, התהליכים, הנסיבות והמסיבות המסובבות את הופעת המגמה המשיחית, את הכוח הגואל המוציא מן הכוח אל הפועל, את נשמת העולם, מתגלים יותר. זה נקרא רגלי משיח. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. אם ראית מלכויות מתגרות, תצפה לרגלי משיח. ואם מלכויות מתגרות בצורה איומה ונוראה, אז ככל שזה יותר נורא, אתה יכול לשפוט על עוצמת חיים פנימית, שורשית, נשמתית, בעלת עוצמה יותר גדולה, שכבר נותנת את רישומה, עד שהיא הולכת ומוחקת את התגלמות החיים במערכותיהם של הציביליזציות, התרבויות, מערכי החיים, המדינות, פוליטיקה, התרבות, הערכים, הרגשות, מבני הנפשות, ומהלך אופי ההיסטוריה. כל אלה כתוצאה משטף מלחמה, בטח מלחמה שהרב רואה ונמצא בעיצומה, כל זה הולך ונמחק. וכשכל זה הולך ונמחק, כנראה כל זה הולך ונכתב בצורה מחודשת. וכנראה יש איזה כוח אדירים שהולך ומתפרץ פה ממעמקים. ומתוך כך, גדלה הציפייה לרגלי משיח שבא. ככל שתגדל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. כן.
בכל העולם כולו, יש הסתכלות שכל העולם כולו, אז המערכות החברתיות, ניכר בהן, כמו שצועדים לכיוון לימוד בימות משיח, צועדים לכיוון את השלמות, אז לא יש התעלות מוסרית בחברה האנושית בכללה, אז זה אחד הסימנים. ולכאורה כאן זה ההפך, שמלכים מתגלים זה וזה, או מתגרות זה וזה, זה נראה כאילו הכל הולך ברגרסיה, הכל הולך אחורה. או ש... כאילו, לכאורה זה נראה סתירה, או שבעצם נופלים ערכים נפולים, וזה
מכשיר, עכשיו קלת.
איך צריך לראות את זה?
כן, כל מה שאמרת זה נכון. בין יתר, איך שצריך להסתכל, זה כמו שאמרת. רק יש עוד הרבה מה להגיד. רק לא מוצא לנכון עכשיו לומר את זה, בפנים, כי אנחנו רק מה שנצרח לצורך הבנת הטקסט, אז הם בדרך כלל יוצאים, באמת יוצאים מן הכלל, שזה מה שהם עושים. זה נושא בפני עצמו, איך להסתכל על התעלות העולם, או שבירתו מבחנה מוסרית, זה מסגרת המציאות הנוכחית. נשאיר את זה, נסתפק במה שאמרת, למרות שזה לא גמור, אבל מספיק. תורה הרבה.
צריך לתפוס את המושג רגלי משיח. זה בעצם...
רגלי משיח, זה הנסיבות. הנסיבות ש... הנסיבות, סיבות ומסיבות שהולכות ומסובבות את העניין המשיחי. והעניין המשיחי הוא הכוח גואל, הכוח המוציא מן הכוח אל הפועל את נשמת העולם. יכול להיות מיליארדי תופעות, שונות ומשונות, וגם הפוכות. כן.
יש ציפייה למנועה משיחית אחרת מרגע משיח, שלא פועלת בנסיבות של סור מרע, אלא ישר ועשה טוב, שפועלות ישר על הדברות והערכים והמזר.
אז זה מה שאני אומר פה עכשיו, לא צריך לצפות. צריך לצפות מה שאומרים, זה ביטוי, צפה לרגלי משיח, צפה למשיח, צפה לרגלי משיח, מה שהולך הוא מוביל את המשיח, מה שמוליך את המשיח. רגליים זה מה שהולכים בו, משיח הולך ברגליים. אז התהליך המשיחי הוא הגורמים שמובילים לתהליך, הם מופיעים. הליכתו של משיח. סיבות ונסיבות, תהליכים שיותר סוגרים על הכיוון. תמשיכי, ספר.
לגבי המושג כוח משיח ורגלי משיח, האם זה אותו עניין, העניין המחולל שזה הכוח משיח?
בטח שזה לא אותו דבר. כל מילה שהיא לא זהה, זה לא אותו דבר.
לא, זה מושג התמיד והפתמיד.
כן, אז זה מה שאני עכשיו אומר. כוח משיח זה הכוח הגואל. רגלי משיח, הנסיבות של הכוח הגואל. מה שהם פרטי התהליכים, ובאופן כללי זה הכל אותו דבר. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף, ואני חושב שהעדיף שיהיה כתוב מצורפת, הציפייה הנוראה, הגדולה והעמוקה, או אולי המלחמה מצורפת עם מה שהיא מחוללת את הציפייה הנוראה, הגדולה והעמוקה שיש בה, אז או אולי מה שיש בה מצורף, ואז זה בסדר, אפשר להשאיר, היש בה מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קצם גולי של התיישבות ארץ ישראל. זה כנראה סיבה שהרב ציודי שיר את זה ככה. אז יש כל מיני חשבונות, יש גלגולי זמנים, יש קץ מגולה של התיישבות ארץ ישראל. אתם רואים, זה לרב, אנחנו אומרים, אנחנו רגילים להגיד, מה זה קץ מגולה? קץ מגולה זה מתי שהרי ישראל נותנים פרייה ונושאים ענפיהם בעין יפה. אבל לרב יש הגדרה אחרת, לא אחרת, אבל רק שימו לב למילה של הרב. הגדרת המושג קץ מגולה, התיישבות בארץ ישראל. ההתיישבות בארץ ישראל, זה הכוונה של כל הפרק, של פרק למדרש ביחזקאל, בשפת הקוד שלו בחז"ל הוא נקרא קץ מגולה. כי למעשה זה פסוקים מפורשים. אומרים שם, אנחנו כולם יודעים להגיד קץ מגולה, קץ מגולה, אתם הרי ישראל, אני בכם תתנו ובכם תזו להם ישראל תתקרבו לבוא. אבל פחות יודעים את הפסוק הבא שכתוב אחרי כן. את הפסוקים שכתוב לפני, אבל כתוב שם בהמשך, כי הנני עליכם, הנני עבדתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם, כל ישראל כולו, ונשבו הערים, ונבנו החרבות. מתי שחז"ל אומרים, קץ מגולה, הם מתכוונים לא רק לענפים ולפירות, אלא לכל הפרק שמתואר שם. והענפים והפירות זה כתוצאה מזה שנעבדתם ונזרעתם. הרביתי עליכם אדם, במילה קצרה וברורה, התיישבות בארץ ישראל, זה נקרא קץ מגולה. שתהיה התיישבות בארץ ישראל, אז יקרה בקץ של הגלות, ואין לך קץ מגולי מזה. על כל פנים, יש הוראת קץ מגולי של התיישבות ארץ ישראל, ויש לרב בגלגולי זמנים. זה מתאים לכל מיני זמנים שכנראה הוא יודע אותם. נראה, יש עוד אנשים שיודעים. ובנוסף לזה, עכשיו הוא רואה את המלחמה. המלחמה הנוראה והאיומה הזו, שחזל אמרו, אם אתה ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלי משיח, וברור שיש מלחמה, מלחמת עולם של עכשיו. והיה כדבר הזה, נשמע כמו, מלחמת עולם. בהיסטוריה לא היה מלחמת עולם. אז ודאי, אם לא על זה דיברו חזל, אז מה דיברו? אז זה מצורף לכל גילוני הזמנים והוראת קץ מגולי של התיישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, ובהיגיון עמוק וחודי, בתשוקה אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. צריך מאוד לשים לב למשפט הזה של הרב, ולהרגיש כמה שהמשפט הזה הוא מיוחד לכל מבט הגאולה של הרב, לכל שיטת הגאולה של הרב. ואני מוסיף שאני תוהה, כששמים לב למשפט הזה ומבינים אותו ומרגישים אותו, אז כמה מציקה התחושה של כמה רחוקים מקלות רבות עם ישראל, שלא לדבר על מקלות רבות עם ישראל, אלא גם על אלה שהם חושבים את עצמם לנאמני רוחו של הרב, אולי הם גם באמת נאמני רוחו ולא רק חושבים את עצמם, כמה הם רחוקים מתפיסתו של הרב. כי אם נתרגם למילים פשוטות את מה שכתוב פה בפסקה, הרב מכריז בזאת שזהו, באה גאולה, הגיע הסוף, הקץ, משיח בפתח. רק הוא אומר את זה במילים ארוכות, אבל זה מה שהוא מכריז פה. לכאורה, לכל יהודי שהיו דופקים לו בדלת והיו אומרים, אתה יודע, משיח בפתח? נו, אז איך הוא מגיב? אחד, אם הוא צדיק מובהק, אז הוא רץ לארון, יביא את המעיל שלו, שיחין במיוחד לכבודו של משיח. בגדים יתלבש, אחד ירוץ למיק, אחד יקרא לאשתו ויספר שמשיח הגיע, ויפרצו בריקודים עם הילדים. או סתם ירוצו לרחובות, משיח, 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 איי איי איי. ושמחה גדולה, הכל מתמלא, הגיע הגאולה. עכשיו תשימו לב, הרב מצד אחד הוא מכריז את זה, ציפייה נוראה לרגלי משיח. זהו, זה הגיע. זה מתאים לכל הדברים, הגיע. איך הוא גוזר, למה אין הפקמים? זאת אומרת, אז מה זה אומר לכל הרב? דעה גדולה, גבורה עצומה, היגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת ורעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. לגביו, אם זה ככה, אז הוא לוקח את כל הנתונים האובייקטיביים ולוקח אותם כאחריות רוחנית מוסרית פנימית אדירה. זה הנגזרת. אם במשיח, אם הוא מתקרב, אם הנה הנה, אם הוא נגיש, אז אתם מבינים, בני אדם היו שואלים, היו שואלים את השאלה, אז מה לעשות? אז הרב אומר, מה לעשות? לחשוב. זה מה שאומר פה. דעה גדולה. צריך לדעת לחשוב, לא כמו ילדים ולא כמו קטנים, דעה גדולה. צריך להתחיל להתרגל לחשוב בגדלות. אם משיח בא, משיח בפתח, אז צריך דעה גדולה, גבורה עצומה. גבורה זה לא יהיה, זה ההבדל בין תלמיד חכם לבין פילוסוף. זה שלא רק מציב אידיאלי, אלא יש בכוחו את היכולת לגלם אותם בחיי המעשה, זהו הגיבור. דעה גדולה וגבורה עצומה. זה תמיד הולך ביחד, זה כמו שאנחנו ראינו בזמנו, והצצנו שם שמאלה, ביחס לעצמות החפץ של להיות טוב לכל, ולא הגבלה כלל בין כמות הנתבים, בין איכותו של הטוב, אז אמרנו שהרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקון, כן צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה. אותו דבר גם פה, דעה גדולה ובגבורה עצומה. יש תוכן נשמתי גדול, שהוא עצמות החפץ של להיות טוב לכל, הרגש הנשמתי הזה, אז צריך את החוכמה ואת הגבורה כדי לדעת איך להוציאו אל הפועל בכל גוונה. אותו דבר גם פה, בדעה גדולה ובגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר. אתם רואים? שמחות, שירות, תשבחות, ריקועים, זה לא נזכר. הצרות גדולות, לא נזכר. היגיון עמוק וחודר, זה נזכר. תשוקת אמת ברעיון בהיר, לבקש אמת, שהשכל יהיה צלול, לא כזה עם ערפילים. רעיון בהיר, בזה, בדעה, בגבורה, בהיגיון, בתשוקת אמת, רעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה. יש פה הדגשה לצדדים השכליים והרצוניים. והצדדים הרגשיים והדמיוניים לא נזכרו פה. דעה, גבורה, היגיון, שוקה, רעיון. בדיוק ההפך של כל האוריינטציה של כל העולם כולו בענייני משיח. צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם מתגלה בפעולה נפלאה ולהיות מלחמות אל הלב. בנקודה הזאת, מאחר שזה לא רק בכלל מקרה, בכלל בענייני קושה ובטח בכתבי הרב, ופה אני חושב שאנחנו במשפט, כמו שאני אומר לכם, מאוד 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 מרכזי בתפיסתו של הרב. אז אני רוצה קצת להרחיב בזה, אם כי לצורך הבנת הטקסט אין צורך להרחיב, אבל להבנת העניין או שנתרגל לעניין, אז אני רוצה לדבר על זה קצת יותר. דברים דומים למה שהרב כותב פה, הוא כותב עוד בהרבה מקומות, כמו תמיד בכתבי הרב, כל מה שכותב אז כמעט בכל מה שהוא כותב, אז הוא כותב במקומות אחרים עוד הרבה במה שהוא כותב פה. ותמיד אפשר למצוא עוד מקבילות ועוד מקורות. הנקודה העמוקה והיסודית שלה אנחנו מגיעים, ולכן ממנה נגזרת העמדה הזאת של הרב, שהיא לא רק הערה צדדית, אלא אימהות כל העניין. זה נגזר מסוגיה, משם הקוד של הסוגיה, הוא יקרא ציפיית הישועה, תורת ציפיית הישועה של הרב. לא שומע? איפה זה מופיע? בהרבה מאוד מקומות זה מופיע. עכשיו אני קורא לכם מאיגרות בחלק ג' באותה איגרת מפורסמת, אדירה ונוראה, איגרת השנק. לא מתכוון ללמוד את כל האיגרת, אבל רק להזכיר את הדברים שהם מושכלות יסוד בתורת הרב. במושג ציפיית ישועה, ציפיית ישועה שהזכיר חביבי במכתב קודשו, אין ספק שהרוממות והשפלה של תכונת הישועה תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה, המתגלה על ידי שרידיה, נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל, החבויה בחולב תמיד, ומפי עוללים ויונקים יווסד עוז. המשפט, אני לא מתכוון להסביר פה את כל השיח ושיח שיש בין שני מלאכי השרת האלה, הרב והרב חרל"פ, שהוא כותב אליו פה, רק את הנקודה המרכזית שאני, אותה אני רוצה להוציא מפה. אז רק אותה אני אדגיש ואסביר. אז טוען פה הרב שהרוממות וההשפלה של תכונת הישועה תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה. הוא ילך ויסביר פה שבניגוד למה שההמון הרחב מבין, הישועה זה לא מצב סטטי נתון. יש איזה רובריקה, יש איזה מצב, וכשהוא קורא, זה הישועה. לא. הישועה היא... משמעות הישועה, צורת הישועה, אופי הישועה, זה פועל יוצא של איך שמצפים לישועה. מה שאתה מבין בישועה, זה מה שגורם אותה. על פי איך שאתה מתאר אותה, זה מה שיהיה. אומנם. ככל שהציור, ככל שההבנה, ככל שהציפייה היא להתרחשות יותר עדינה, יותר גבוהה, יותר שלמה, מהלך הענייני יוביל לזה. וככל שהציפייה, התקווה, התיאור, משאת הנפש, זה לתיאורים יותר... נמוכים, אז הם יובילו לזה שפחות או יותר הם יקרו, ובהכרח שיהיה יותר טוב, מהלך עניינים יגרום לכך שיהיו ציורים יותר גבוהים, אחר כך הם יקרו. אבל זה יקרה בצורה יותר מסובכת, זאת אומרת, האיכות העתידנית הנחפצת, היא תגיע. אבל הדרכים שבה היא תגיע, הן מותנות באיכות הציפייה אל התכלית. כלומר, המחשבה שהמהלך, מהלך העניינים הוא מוכן מראש, דטרמיניסטי, הכרחי, וכך, ולא אחרת יקרה, זה טעות. יכול להיות שנקודת הסוף, סוף, 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 שבאמת את הסוף של כל הסופים, אולי אין אף אחד שיכול לתאר, אולי נקודת הסוף אין לסוף. אבל ייתכן שבאותה נקודה שזה למעלה מכל מה שאפשר לחשוב, שם כל הדעות מתלכדות. וכל השיטות זו אותה שיטה. וכל ציפיות הישועה הם אותה ציפיית ישועה, כי כאשר אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז אנחנו כולנו אותו דבר. אבל ביחס לשלבים שלפני זה, אין קץ וריאטיות. והשלבים שלפני זה, הם מותנים בגובה הציפייתי ש... האומה מצפה בתרבותה אליה. והרב ילך ויסביר שרוח האומה מתגלה בגדוליה. ויחידי הסגולה הם הכלל. והכלל הרבה יותר מושפע מהם ממה שהם מושפעים מהכלל. ועל כן, מה שמבינים גדולי הדעה, זה חורץ את גורל המציאות. וזה מה שמעצב את המציאות, וזה מה שמוביל את אופי הגאולה במציאות. אין ספק שהרוממות וההשפלה של תכונת הישועה תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה. המחשבות הקדושות אשר לכלל ישראל, על פי מה שהאומה חושבת, הרוממות וההשפלה של תכונת הישועה תלויה בזה. אלא שמחשבת הקודש אשר לאומה נתגלה על די שרידיה, בשרידים אשר קורא השם. השרידים הם קדושי הרעיון במקרה המחשבה הישראלית. אנחנו כבר התחלנו להתרגל לזה בפסקה הראשונה באורות, שהיחס לארץ ישראל בלבבות של כולם הוא פועל יוצא של הפעולה הנשמתית שלהם, הפעולה הרוחנית שלהם. אבל כבר גם את זה למדנו בפסקה הראשונה של אורות, שהציפייה לארץ ישראל היא ציפייה הישועה. הציפייה ליהדות של ארץ ישראל, היהדות של ארץ ישראל היא הישועה, והציפייה ליהדות של ארץ ישראל זה ציפייה הישועה. אבל היחס לארץ ישראל במלוא משמעותה הוא פועל יוצא של יחידי הסגולה, של קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה. על פי קדושתם ומחשבתם והגובה הרעיוני שלהם, גובה השאיפות שלהם, גובה התובנות שלהם, זה מה שמחולל את ספרת החיים המעצבת של כל החברה כולה. מדעת ושלא מדעת, נגזר עליהם צדיק משה נראית אלוקים, ועל פי התפיסה שלהם, זה מה שחורות. כי הם נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל. כנסת ישראל, צורת חשיבתה מתגלה על ידי החושבים הגדולים. רק בחושבים הגדולים רצוי שהם יהיו גדולים בכל אפשר. כי הרוממות וההשפלה של הציור הכללי תלוי בהם. במה שמתגלה בפועל בהם נמצא בכוח המחשבה הכללית של נשמת ישראל חבויה בכל לב תמיד. בעומק הנשמה של כל אדם ישראל, שם חבוי הצדיק. ומה שגלוי אצל הצדיק בפועל, חבוי אצל כל אחד מאיתנו בכוח. ואומר כולם צדיקים. אז המחשבה הכללית של נשמת ישראל חבויה בכל לב תמיד. ומפי עלולים ויונקים יווסד עוז, ועולם הזקנה, זה קנה חוכמה, איננו כי מפתח ומגלה את עיקרת עושר המכוונים אשר באוצר המלא ברכת השם של עולם הילדות. הטבע הישר, כאשר בראו האלוקים של הנשמה הטהורה. והילדות הבל שאין בחטי, בין שהיא אצל הילדים בשנים, בין שהיא אצל הבאים בשנים, היודעים לשמור את תל ילדותם. כבן שנה שאול במולכו. זה אידיאל גדול. להישאר ילדותי כל ימי חייך. רוב בני אדם לא מצליחים לעשות את זה. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. דוד המלך, תינוק, יונק. והמחשבה הכללית הולכת ופורחת בנשמת החושבים המבליטים כבר את אותיותיה של המחשבה הכללית. במילואן היא הכוללת את כל האוצרות של האהבה והיראה, של התורה והמצווה. היא המכשירה את הגאולה על פי עומק הדעת, האהבה, היראה, התורה, המצווה. ככל שנרכשות בלב של קדוש הרעיון ועמוק המחשבה, ככה איכות קדושתו מתעלה, עומק מחשבתו חודרת, ומתוך כך הוא נהיה כן תופעת המחשבה העליונה של האומה. והיא מכשירה את הגאולה, היא המביאה את רוחה דמלכה משיחה אל העולמים רבים ואל עולמנו, להיות מופיע באדר גאון זו בכנסת ישראל. וצביון המחשבה היונקת ממקורי הקודש העליוניים, מחוכמת ישראל המיוחדה, משם רואה אבן ישראל הוא העושה את צביון הישועה. הוא המגוון את גווניה. איך שמבינים את ההבנה האמונית, האיכות הרוחנית שנתפסת במוחות ובלבבות, זה מגוון, זה מה שמצוין את הישועה. זה מה שמגוון את גווניה. זה מה שמפרט את פרטיה. אשר על כן, אך צופי הישועה, המשכילים, המזהירים, כזוהר הרקיע, הם הם המביאים את הגאולה. הם הם המיודעים לומר דבר בשם אומרו. ודבר השם בפיהם אמת. כי מה שהם אומרים, זה מה שקובע את המציאות. זה מה שיוצר את המציאות. הם לא מתארים את המציאות. הם, על פי ההתרוממות הרוחנית שלהם, מעצבים את אופי התרחשות הדברים. הם אינם אדירי הכוח החפצים דווקא בגאולה השלמה. בכל מרכז עבודת קודשם היא רק אותה הציפייה התמימה, הצפייה התמימה, אשר אין במו, שרק הרום העליון של גאולה שלמה ליעתה. הגדולים, הם רוצים גאולה, אבל לא כמו שאמרו, כולם רוצים גאולה. רק הם לא יודעים מה הם רוצים. את המילה גאולה הם רוצים, וכל אחד בעזיות שלו. ויש יחידי סגולה שהם עסוקים באיזה תוכן על פי הגודל שלהם. מה שמתאים לכללות התורה, לתפיסה האמונית שלהם, לתפיסה של כל רוח היהדות וכללות כל דורותיה. בהתאם לכך צריכים הדברים להופיע. וזה נקרא גאולה שלמה, וזה מה שהם מחפשים. ובניה של תורה בנשמתה הפנימית הללו, הם לא תלמידי חכמים נורמטיביים. הם לא אלה שקרויים בדורנו גדולי הדור. זה סוג אחר של אנשים. הם אנשים מסוג של הרב, הרב חרלה, של הרב ציודה. אין כאלה, זאת אומרת לא גלויים בימים. הם בניה של תורה בנשמתה הפנימית. כל אופיה מסור, קשור וזקוק לנשמתה של תורה והופעתה. הם נמצאים בספירה אחרת ממה שההמון הרחב נמצא. הם מצפים לאור השם ולמילוי הכבוד העליון, שומרים הם את עקרות משיחינו, וכו' וכו'. הנושא של האיגרת פה זה ממוצא דבר נבין כמה גדולה היא החששה של סכנת קציצת נטיעות על ידי אותה צפיית הישועה המחרפת עקבות משיח השם. ישנם כל מיני ציפיות למשיח. יש ציפייה, ציפיית ישועה שהיא בעצמה מחרפת את עקבות משיח השם. תפיסה כל כך פרימיטיבית, כל כך נמוכה, כל כך לא מתאימה לכל הרוח הכללית של התורה. על פי הבנותי הפנימיות, עד שזה בעצמו ממש מזיק, ממש מעכב את עצם הישועה. ציפיית ישועה שמזיקה. טוב, הרב, זה לא הנושא שלנו פה עכשיו, אז אני מדלג על זה. רגע, רגע. אני רוצה שאלות עכשיו. הרב כידוע היה מאוד מעורב בהצהרת בלפור. לא רק בגלל שהוא כותב איגרות כאלה ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו, כמו שהרב חרל"פ כותב באיזה איגרת שיש בני אדם שהם מניעים את המנוע של כל הדברים ואנשים לא יודעים מכוח מה הדברים זזים, דברים זזים, אבל יש מי שמזין את המנוע. אז הוא עסוק שם ביצירת המנוע הפנימי שאף אחד לא יודע מקיומו. אבל הרב היה מעורב בהצהרת בלפור בצורה פשוטה וגלויה פוליטית, ממש. ואילולי הרב לא הייתה הצהרת בלפור פיזית. בעובדות היסטוריות שברגע זה אני לא רוצה לפרט את הסיפור, אני מקווה שהוא מכיר, זאת אומרת, מוכר לציבור, אבל לא, בהזדמנות. אבל בסוף, אחרי עמל רב וציפייה רבה, ציפייה אדירה, 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 לא הרב מנבא על הדברים, אצלו ברור שלשם הדברים הולכים במקום שכל האנושות הייתה בייאוש מוחלט. מראשית ימי המלחמה זה כבר ברור לו, הכל ציפייה נוראה ועצומה יש בה, זה ברור לו, והכל צריך להיות, והוא חוזר לזה כל הזמן. ישראל עומד בתווך, כל זה בשביל ישראל, זה ברור. ובסוף הנה, הייתה הצהרת בלפור, הנבואה שלו התגשמה. הוא גם עסק בהגשמת הנבואה הזאת בפועל, בארגונים, כמו שהזכרתי. בסוף זה קרה. זה קרה, אני רוצה, תראו, פה בסוף הספר, יש פה, האוצידה התפיס, למות שיטת זין, את מכתבו של בעל הדבר אברהם, אברהם בר שפירה. כסלב תרעת, בלב שטוי, בלב רגש, ושטוי ושטוי שמחה מהבשורה הטובה, כי ועדת העשרה קיבלה פה אחד את דרישת הציונים. פה זה לא הצהרת בלפור, אלא זה ועדת עשרה, זה היה החלטת סן רמו. והנה לי מברך אותו ואת ידידינו מר קמחי ואת כל בית ישראל ברכת מזל טוב, השם יוסיף לרבות חסדו ויגמול לטובה ושב לכם עמו, אסיר התקווה מצפה לתשועת השם למהרה, כתירת ידידו וכבדו ומוקירו אברהם בר שפירא. תראו תגובה של גדול בישראל מיכאל. עכשיו תראו איך הרב מגיב להצהרת בלפור. הוא מגיב את זה, הוא כותב את זה פה בעמוד קופלה מגבית, אם אני זוכר. מכתב לרב ציודה. תגיד לתח תפנון בן. מפלאות מין דעים ברוכו, אשר החלו להיגלות בעולם, והגיעו לחדור בתוך מאפלת העולם בברכי הוראה בגילוי דעתה של הממלכה פה להקים ניר ישראל על אדמתו, הן הרהיבו רבבות אלפי נפשות, סופות לפתיחת מקורות חסד עליון לבית ישראל ולארץ מלדרים. וברוך השם שעודדו גם כן את נפשנו הכמיהה. ואם כי איננו נשואות בחרדה רבה, ובייחול וכיווי נמרץ להקשיב קשב של ביטחון ושמירה לכל נפשות עם השם הנתונות בתוך מצרי רעש העולם ההולך ועומד, בכל זאת מלאי עוז איננו חשים את עצמנו רכובי מרומים ומחוזקים בסגב רוממות קודש, ומדי יום יום נוסיף אומץ וביטחה על ישועה קרובה ואור חיים ותואר עליון. אתם רואים? לא בלב שטוי, בלב רגש שטוי משמחה. ברוך השם, זה משהו אדיר מתרחש פה, ואם כי יש לנו עדיין הרבה חרדות לעומת זה, זו אטמוספירה אחרת לחלוטין. בכל זאת מלאי עוז, איננו חשים את עצמנו רכובי מרומים. גבורה, עוז ורוממות, רכובי מרומים. מחוזקים בסגב רוממות קודש, להתחזק בקדושה. ומדי יום יום נוסיף אומץ וביטחה על ישועה קרובה. יותר בטוחים ויותר אמיצים, בתחושה שהישועה מתקרב. ואור חיים ותואר עליון, אידיאל וטהרה. אבטח שבכל מרחבי ארץ עצה הבשורה לפי ערך את רשמה התוכני המסוגל. אם כי הרבה יש לעבוד ומקוות להתפלל ולהתחנן ורחמין למבעל רז עדנה שילך במסילות אור פדות וישע. צריך עוד הרבה להתפלל על זה. הרי הנשמה מתנהרת. בשיפת רוח חיים חדשים על יזי קודש קודשים הולכת ומשתפכת על נשמתו הגדולה של גוי קדוש. שומר אמונים, צופה בכוחי ישועה ואורה. הנה, רגלי משיח מופיעים בנשמה. מה נפלאות הלוחות לצד השם שבשפלותנו ספרנו, וכאשר רצון קודשו הוא שנהיה נודדים בגולה, דיעבור זעם, צדקה עשה, עם אסיר תקווה, מלא מרורות, מהמיית צער העולם, באומה הנהדרה בקודש, שהביאני למדינה זו, מקום הריכוז, לראשית הצעדים, אשר לאור הישע, ונודה לשמוע על חסדיו הנאמנים. הוא רומז פה על חסדיו הנאמנים, שהביאני ושילבני במפעל הגדול הזה, שזכיתי להיות מה עושים אותו. רק בענבה הוא לא מפרט את זה. ונקווה כי מהרה יגלו הורים רבים ונהדרים וראו כל לפסי ארץ את מעשה השם הגדול. במלוכת לבב, עוד פעם, תראו איך הוא מתרגם את זה למסקנות מוסריות, פנימיות. לא שטוי, במלוכת לבב, בנפש שוקטה, ברעיון מטוהר ובשכל נזקק בזיקוק בחינת קושט ואמונת עומם. רוממה ומסולאה, נעמוד אכן, להקשיב, כל השם בכוח, לידי יום יום. נמשיך לשמוע את הקדוש ברוך הוא, איך הוא מדבר אלינו דרך המאורות. אשר יביע עומר המבשר צווארה, ומהירה יכוננו לשמוח בשמחת גויינו ולהתעלל עם נחלתנו במהרה, במהרה בימינו בקרוב. בכל לב אותך בני אהובי, על כל דבריך ומכתבך יקר המלא חמודו, התחזק והתאמץ והתכונן באיזור חי, בתואר לב ובגבורת נפש. הם רואים שוב אותם הדרכות. הרב הוא כזה, גם אתה, בני חביבי. התחזק והתאמץ והתכונן באיזור חי, בתואר לב ובגבורת נפש, לקראת הגדולות אשר נצפה שיפלי לעשות, בהמון רחמיו עוזר ישראל מסגבו ומושיעו בעצרה. נושאי כלי השם יבארו. זו המשמעות. מה צריך לעשות? נושא כלי השם יבארו, לעבוד פה על הטהרה. כל מחזיקי עץ החיים לתורה ולתעודה יחליפו כוח ברוח נהרה, להרחיב דעה ולהגדיל תורה באור אמת וצדק. שיהיה דעה גדולה ושתהיה תורה גדולה. לצאת מהקטנות, השם חפץ למען צדקו, צריך גדלות של תורה. ולא קטנות של מוחות שמובילים לקטנות של תורה. להפיח רוח חיי עולמים בקרב כל לבבות נשברות. ליצור תודעה של ציפיית ישועה על לבבות של כולם. ההולכות לקראת אור המרפא אשר מקרני שמש צדקת השם יופיע. עכשיו שימו לב למשפט הבא שבאמת בשבילו הבאתי את כל זה. בטח תודיעני גם אתה את רשמך ורשמי הגות לבב מיודענו, אנשי השם, גיבורי החיל ובעלי הדעה והרגש, שהרבה מאוד תלוי פיתוח המצב בהכנתם והעזרם בגבורה וביטחון נאמן ונמרץ, המתעלה מכל פתפוקי דלות ורקוחי לבב. תגיד לי, איך תלמידי חכמים מגיבים לזה? איך שמהלך המאורעות ילך ויתפתח, מאוד הרבה תלוי בהם. אם הם יוצאים מהספקנות שלהם, מהלמדנות שלהם, זה כן או זה לא, נראה לי, לא נראה לי. אם יתעלו למבט הגדול, אנשי השם, גיבורי החי ובעלי הדעה והרגש, הרבה מאוד, מאוד תלוי פיתוח המצב בהכנתם ועזרם בגבורה וביטחון נאמן ונמרץ, המתעלה מכל פיפוקי דלות ורקוחי לבב. חששות וספקות ופחדים, זה בעצמו, כשזה מצטרף ללמדני תורה, זה בעצמו יוצר נזק לכל המהלך. אם הם יתעלו מעל לזה, בהתאם לציפייתם, בגדלותם, בוודאותם, ברוממות רוחם, בכלליותם, ככה יהיו המאורעות. ואחרת, אז אחרת,